אנחנו היום ביום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת תולדות. אנחנו נמצאים בשיעור במילות הראייה. בהמשך למה שלמדנו בשבוע שעבר, לנושא של הברית, אנחנו נמצאים בעמוד 114 בספרים שיש לרובה. מי שלא שיעיין, יפתח כל אחד במקומו שלו. ברית, פסקה ג', פגם הברית. בשבוע שעבר דיברנו על החומרה. של אדם שפוגע בברית, ומה הפגימה הזו, או מה ההשלכה של המעשה הזה, דיברנו על החשיכה, על הליחוך, תחושת ה... אני לא משתמש במילה נעימה, אבל אני אעשה את זה בכל זאת, התחושה של הגועליות שבדבר, התחושה של האפסיות שבדבר, התחושה של ה... נוראיות שבדבר, שבוודאי ובוודאי שבפעם הראשונה ושנייה שאדם פוגע בברית, הוא חווה לאחר מכן, כמו לצערנו בהרבה תחומים אחרים, החושים שלנו הופכים להיות כהים, אנחנו מפסיקים להתרגש, כן, אבל האדם אחרי לא מרגיש טוב עם זה, לא איזה מין דבר כזה שאנחנו מרגישים טוב איתו, כבר דיברנו על הרעיון שאיך אדם ידע אם מה שהוא עשה זה דבר של מצווה או דבר שהוא בגדר עבירה, המבחן הוא די פשוט, כדי להיווכח האם עשית דבר מצווה או דבר עבירה. על פניו, אדם שיש לו מצווה, כן? אז אדם לא תמיד קל לו לעשות את המצווה, היא מכריחה ממנו לקבל עליו עול מלכות שמיים, לכפות על עצמו דברים שאולי לא רוצה, כן? אז היא נעשית, אבל היא נעשית ככה לא מהר, לא עובר תהליך. עכשיו, תהליך יכול להיות גם שתי שניות, אבל זה תהליך בנפש. כן, התפילה, עוד פעם תפילה, אני בכל מקרה לא רואים מה אני אומר, כן, כל... אבל הוא הולך להתפלל, כלומר עובד את זה ממהלך. בסופו של דבר, אחרי שהוא גמר, הוא אמור להגיד לו, ברוך השם, לא, הוא שמח שהוא עשה. זאת אומרת, שבדרך כלל יש מין תפיסה כזו שאפשר לומר, אם אני מחפש מכנה משותף בקיום המצוות, כולם, אז אנחנו רואים שהם באים בתהליך נפשי, שלפעמים גם מובל על ידי קושי. התנגדות פנימית של האדם, אין מבחינה אמונית, אין מבחינה מוכנית, אין מבחינה גשר. קשר, קשר לקום בבוקר, אדם אוכל ושמונח לברך, אדם המון המון דברים, אדם קשר לו איתו, אבל הוא עושה, ברור קשר, הוא שמח שהוא עשה. ומה זאת עבירה? מה שפסול בדרך כלל, האדם מתלהב, בהתחלה, הוא לא מלא כוחות, הוא מסתער על העבירה, בשמחה רבה, ואחר כך הוא אומר, אוף, כלומר הוא עצוב בסוף. במצווה השמחה באה יכולה לבוא אחר כך, בעבירה היא באה בהתחלה, והעצבות והצער באה בסוף. עכשיו, גם שם כשאנחנו מתרגלים לעשות דבר אסור, אז לוקח זמן עד שפתאום המצפון הפנימי, הנשמה, שהיא תמיד, היא שומרת על הגרעין הקדוש שבתוכה, היא עושה לאדם מה שמכנים מצפון, ייסורי נפש, כן? פתאום אדם, אוי מה עשיתי, כן? הוא נזכר אחרי שנה, אבל זה בא מהצד הזה, זאת אומרת שגם אם עשית עבירה, בסופו של דבר אתה תתעצר, יהיה לך רע מזה. יכול לקחת יום, יומיים, שנה, שנתיים, 10-20, אבל זה בסופו של דבר יבוא עם עצם. מצווה, אם היא מתחילה בעצם או בקושי בסופו של דבר, היא תעורר שמחה. זה המדד שאדם יכול למדוד האם מעשיו היו על גדר הדבר הנכון או חד ושלום וחבל וגם הברית. גם הברית נעשה בשמחה. לצערנו, אדם נהנה מזה. נהנה בפן הגופני הגשמי, הוא נהנה, ולמעשה אחר כך, בהרבה מהמקרים, יש תחושה של גועליות. גם כשאדם רגיל בזה, הוא לא שמח מזה, הוא לא מוכן משמחה. אחר שהוא פוגע בברית, טוב, הוא הולך, הוא מסיים עם זה. אין תחושת שמחה. כי יש, כמו שראינו בפעם שעברה בדברי הרב, כאשר אנחנו נכנסים לפגם הברית ואדם פוגע בברית, אז למעשה הוא גם גורם לחוסר שקט נפשי בראייה הכוללת של חייו. ולמה? תראו רבותיי. צריכים לזכור שהברית, הכוונה של הברית זה מטרתה ותכליתה ליצור חיים. זה עניינה. כל העניין הזה של הזרע זה יצירת חיים. ואדם, גם אם הוא נפל בעמקי עמקים של החטא הזה, בסופו של דבר יש לו צער פנימי בעצם ההבנה שהוא השחית חיים. השחתת חיים. אדם שנמצא במצב שבו הוא מבין שהוא מחק, קילה, חיים שלמים. אדם כזה נמצא בחושך גדול. והוא מאבד לא רק את התחושה הפנימית הרוחנית, כי גם בברית זה הרחקה מהקדוש ברוך הוא, זה הרחקה מן הקודש. אמרנו, הרי זה דומה לרתיחה. אנחנו נוהגים כציבור, כחברה אנושית, רוצחים להרחיק מן החברה. כי אתה לא רוצה לחיות איתם. הם מסכנים את חייך, אתה לא יודע מה יהיה בעוד רגע. כשאדם מבין שיש בזה השחתת חיים, גם אם הוא לא מבין בהתחלה, אבל בשלב של החיים הוא מבין, האדם הזה למעשה נגע ברובד הגבוה ביותר של האדם עלי האדמות. אם האדם קולט שהוא פגם בעד היסוד הגבוה, הנעלה, הקדוש ביותר שיש לו, דהיין, שהוא שותף למעשה בראשית, שותף ליצירת מציאות חדשה בבריאה. זה היסוד הכי גבוה שאדם יכול. וגם את זה הוא פגע, גם את זה הוא השחית, האדם כבר מסתכל עצמו אחרת, הוא מאבד את השלווה הפנימית, וכל התפיסה הכוללת של עצמו במידות שלו הופכות להיות שליליות. זה משפיע ומחלחל, זה יורד, והאדם מאבד את כוחות הנפש שלו להתמודד. האדם מוותר. פשוט הולך ומתרחק מעצמו, ככל שהוא מעמיק ומבין מה הוא עשה. הוא השחית חיים. האדם יכול לעשות דברים אי אלו שהם לא בזה, אבל הוא יכול להשלים, לחיות עם זה. כי אפשר להחזיר את המצב לקדמותו. אפשר לעשות תשובה. אפשר להחזיר גניבה, אפשר להחזיר גזל, אפשר לבקש סליחה עם מישהו, דיברתי על לשון הרע. כל זה אפשר, אפשר להסתדר. בן אדם לחברו, אפשר להסתדר. גם במתוות של בן אדם למקום, אפשר להסתדר. פה, אתה לא יכול להחזיר. זה פשוט אי אפשר. לכן זה דומה לרציחה. אתה לא יכול להחזיר את מה שאתה השחדת לעולם. אז אחרי, יש גם לזה תשובה, אבל היא תשובה מורכבת, כי האדם לא מאמין שהוא מסוגל, שאפשר בכלל, להפסיק עם זה, להפסיק לפגום בברית. וזה לא משנה מי הוא. יכול להיות אדם מדהים, חברותי, אדם שנותן ועוזר והכל, אבל בזה יש לו גם גדול, וגם כל מה שהוא עושה בפן החיובי, בתוך תוכו יש תולעת שאוכלת אותו מבפנים. אתם זוכרים שפעם דיברנו שנסתובב ברחוב ונסתכל על אנשים. אתה רואה אנשים, ברוך השם, בריאים, שלמים, מסתובבים מכשירים סלולריים חדשים כאלו אחרים. יש להם, זה נראה שהם אנשים שיש להם יכולת להתקיים ביום יום. תסתכל, תגיד לי כמה אנשים מולך בתחנה, ברחוב, בבית, בשכונה, ביישוב, שאתה מכיר, שמחייכים. כמה אנשים אתה רואה שהם טוב להם, שהם מאושרים? אתם מכירים הרבה כאלה? או שלא מכירים בכלל, או שיש מעטים. למה?
הרבה פעמים אנשים לא רוצים לסיבה.
מה הסיבה? מה הסיבה?
גם רגילים את זה, הם מוגלו לזה,
אדם, למה מגיעים לשם? למה האדם בחושך? זה אדם שכאילו הולך בחושך. הוא מתפקד כמו רובוט, הוא יאכל משם, יעבוד, יקנה פיצה, הוא מחייך אליך, הוא יבא, הוא יבא. תסתכל עליו מהצד, אתה רואה לו, זה אדם כבוי. כבוי! אין לו אור בעיניים! הרבה מהדברים שהוא רואה מולו, אוטומטית הוא מפרש אותם כשליליים. הוא לא רואה את הטוב. אם נתבונן ונודע על האמת, רבים רבים הם כאלה. למה? מה רע לך? יש לך בית משלך, יש לך ילדים, ברוך השם, כולם בריאים, יש לך עבודה, יש לך חשמל, מים, המקרר מלא, רכב בחניה, מה אתה עצוב? למה אתה לא שמח?
יש הבדל, אבל בין לך עצוב ובין לך עצוב.
לא, לא. זה קשור, זה פשוט אחד, זה מודל, מידות הפוכות.
יכול להיות בין אני.
זה מידה, טוב, בין אני זה משהו שקשור ל...
לא סבורת.
כן, זה משהו אחר בהגדרה של בין אני, אבל איפה השמחה בעיניים? לא ביקשתי שתרקוד ברחובות. למה אין לך אור בעיניים? למה לא רואים איתך שמחה? למה בכל דבר אתה רואה דבר שלמי? למה אתה לא רואה את הטוב שיש לך? אנחנו לא מדברים שתראה את הטוב שיש למישהו אחר ותגיד, עוד הוא לשם שטוב, שייתן לו עוד. מה שטוב לך? בבית הפרטי שלך, בחדר האישי שלך. למה אתה לא רואה את הטוב? וגם הברית, רבותיי. מי שפוגע בדבר הנעלה והקדוש ביותר שאפשר, זה הורס את הכל. זה מקלקל כל מקום טוב שיש באדם. זה לא שאין בו טוב, אבל אין לו אור. הוא הולך בחושך.
כאילו הוא נסתר כאלה.
הוא הולך בחושך, כן, הוא הולך בחושך. עד שהוא יעשה תשובה, כלומר, הרב דיבר, אפשר לעשות תשובה גם על זה. אבל כל זמן שהאדם שקוע בדבר הזה, הוא הולך בחושך. הוא פשוט בחושך. אתה רואה אותו, רצו, הוא מלוכה. הוא חפש פתרונות. של ריגושים, כל מיני דברים שירחיקו אותו מהתחושה הפנימית הזו של החידלון של החשיכה. כי זה הפגם בדבר הגבוה ביותר, החזק ביותר, הקדוש ביותר. יצירת חיים. לכן אומר הרב, ובוא נקרא את דבריו בפסקה ג', אני קורא בתוך הספר את דברי הרב, ואחר מכן נסביר. אומר הרב, גם הברית, על ידי השחטתו המעשית, ביסוד המוסר והשכל היותר נעלה, יסוד חיי העולם, חיי העתיד, פועלו באדם החשכה פנימית, שאי אפשר לו עוד להכיר, לעמידתו כל ערך של כל עניין נחמד וקשה, וקשר אמיתי אל כל עניין תכליתי מוסרי שהם כולם ענפים מהמוסר היסודי המחוקק למטרת חיי העולם של העתיד היותר גדול. על כן כל ציורי המוסר הם בו ברפיון וצריכים סעד גדול, עזרה. וגם כל דבר קל מפריע לו ממהלך שלמותו. אבל אחרי התגברות בתשובה מאהבת השם, אם היו באגדה שמתוך כך, אז האדם מכיר את מי שאמר והיה העולם, מאיר עליו כוח יסוד הטוב. אז הוא מתעלה מתחילה, על ידי עצם נקודת האמונה, אף על פי שאינו מרגיש בבירור תיוג פנימי, ואחר כך משתלם בו גם כן האור הפנימי. זה ככה מה שאמרנו בתחילת השיעור בהקדמה. כאשר האדם פוגם בברית, הוא משחית את כל הכוח המוסרי, הפנימי, האישי שלו, משום שאמרנו, והגשתי. הפגם הזה פוגם בדבר המוסרי הנעלה ביותר. מהו? היכולת לבוא, ליצור בריאה חדשה, להוליד, להתפתח. ואנחנו מדברים פה על הולדה והתפתחות של האדם עצמו, כי אלו הם צאצאיו, יוצאי חלציו, המשכיותו שלו. לכן זה כל כך נעלה, כל כך קדוש, כי זה חלק ממך. אין לך דבר אישי יותר מעצמיותך. אם האדם משחית את עצמו, זה פוגם בכל מערכת התפקוד של האדם. הוא משחית את כולו, כי כל חלק וחלק בגופו זה חלק מעצמיותו. המילה, כאשר האדם משחית את זרעו, בפועל הוא מרוקן את העולם מאותו זרע שעתיד להיות המשכיות של אדם נוסף בעולם. והוא משחית מן העולם הכולל לא רק את זה לעצמו, אלא בכלל על פני כדור הארץ, על פני הבריאה כולה. וכך הוא מאבד את הטוב שיש בו כדי לפרוק מתח תאוותי, תאווה מינית, יצרית. הוא מאבד את הכל בשביל הנקודה הזו, תאווה מינית, שהיא רגעית. לכן אומר הרב, כשאדם פוגם בברית באופן מעשי, גם הברית, על ידי השחטתו המעשית ביסוד המוסר והשכל היותר נעלה, יסוד חיי העולם, חיי העתיד. כשאדם משחית את העתיד שלו, זה אומר שגם ההווה שלו אין לו משמעות. אם האדם מסוגל לכרות את הענף שהוא יושב עליו, זה אומר שגם עכשיו הענף שהוא יושב עליו אין לו ערך בעיניו, לכן הוא קורט אותו. אדם שמסוגל לאבד את עתידו בידיים מראה שאין לו ערך, הוא לא רואה ערך במה שהוא עושה עכשיו. ולמה? כי בשביל מה אני צריך לפעול עכשיו אם אני לא עושה בשביל העתיד? אם אין עתיד, אז גם ההווה מיותר. אין לו ערך. הוא סתם כזה עובר ולא שום משמעות. אז אם פעם אמרנו שעם שאין לו עבר, אין לו גם הווה, ובטח אין לו עתיד. אדם גם כן. אם אדם אין לו עבר, הוא מנתק את עצמו מהעבר שלו, מייחוס שלו לעם היהודי, מחובותיו כיהודי. גם בהווה הוא לא חי כיהודי, ועתידו הוא לא כיהודי. עד שעשה תשובה. מה זה תשובה? לחזור להכיר בערך העבר. זה הדברי אף גם בברית. אדם שהורס, מוחק, מחלה את עתידו שלו, איזה ערך יש לדברים של עכשיו? לא אין להם ערך. וכל מה שאנחנו עושים עכשיו זה בעל מנת שבעתיד יהיה. אז כל ההסתכלות שלו, כל מה שהוא פועל, עושה, לומד, אפילו עובד, זה בשביל עכשיו. השנייה הזו וזהו. לא מעניין. הכל נעשה כלאחר יד. הכל נעשה לצאת בלי חובה. הכל נעשה בלי חשק. הכל נעשה בלי חיוך, בלי שמחה. הכל נעשה בעצבות, בחושך. השורש לכל צרות האדם, כך מובא בספרי הקבלה ובספר הזוהר בפרט, כל הצרות שבאות על האדם, בכל תחום בחיים, באות בגלל פגמות בריאות. כן.
זה גם תלוי בנקודת ראייה שלך, אם אתה נגיד יקרה לך איזה משהו רע וזה, ואתה תחשוב על זה לא בתור וואי, קרה לי איקס, אלא דווקא יש לי ניסיון או משהו כזה, אז זה הכל כאילו, אתה תראה את הכל מנקודת מבט שונה. כאילו, עכשיו זה קרה, אז אתה לא תעשה מזה, לא תיקח מזה טראומה. אלא פשוט תחכה, וגם אם יקרה עוד פעם, אז הפעם תהיה מוכן לזה כאילו...
אוקיי,
נהדר,
יפה, אבל זה לא סותר מה שאני אומר. הצרה תבוא.
יפה,
הסיבה שהיא באה זה פגם הבריאות, בעיקר זה שעכשיו אתה תסתכל על זה כניסיון, כאתגר נפלא, כן? אבל שתבין מאיפה זה בא.
מה הסיבה?
מה הסיבה? כשאתה בא לרופא ואומר לך אני לא מרגיש טוב, אני חולה, אנחנו מחפשים להבחן מאיפה הנקודה, מה הטיפול שצריך, ועד המנה על ידי הטיפול יותר הדבר הזה לא יחזור. אני לא רק צריך להתייחס לאיך אני מתבונן ומתמודד עכשיו עם הצרה. עובדתית, יש צרה. עכשיו השאלה איך אני מתייחס נכון, דבריך נפלאים. אבל אני, צרה הבאה. כלומר, הצרות והבעיות שיש לאדם בכל תחום בחייו, זה נורא מפגם הבריאות. זה השורש לכל הצרות שיש. לכל האיסורים שיש. בא מזה. והסברנו גם למה. כי האדם משחית את עתידו הפרטי, גם ההווה שלו, הוא לא עוקב, הוא לא עוקב אחריו, אין לו ערך, הוא נופל. הוא מייצר את הצרות לעצמו. בלי לשים לב. בלי להתבונן.
איך קשור לעבר?
הנושא של עבר, הבאנו כדוגמה, באמת לקשר המתמשך. כן? אבל כרגע בהווה, אדם פוגע בברית בהווה, הוא השחיל את העתיד שלו, נכון? אז איזה ערך יש להווה? ממילא אומר הרב, זה גורם לחשיכה. ופה מדובר לא על כך שסגרנו בילונות וקיבינו חשמל, יש חושך מלאכותי. כשסוגרים בילון אפשר לפתוח, כשמחבים חשמל אפשר להדליק מחדש את המתג, להפעיל את המתג. פה מדובר על דבר שכולנו מכירים היטב. יש חושך שבא לידי ביטוי ברגשות. זה החשיכה. הרגש הופך להיות כהה. הוא לא רגיש יותר. הוא הולך פחות ופחות מתרגש. פחות ופחות מרגיש. לא את האגואיזם הפרטי. אלא כל מה שקורה בסביבו, גם מה שקורה לו, הוא יקבל את המכה, ולהיות טוב, לא פעם, להמשיך הלאה. הוא לא מתעורר, כי הרגש הופך להיות משהו כזה, שיש עליו ערמות ערמות של אשפה, בוץ ולכלוך, לא מגישים אותו. ובמקרים כאלה, אדם לא יכול לחיות. אדם הולך כל הזמן בעצם. ממי? הוא יכול לחייך מבחוץ, איך אמר לי פעם, יש לי חבר שהוא ליצן רפואי, הוא אמר לי, כשהוריד ללכת ללמוד ליצנות רפואית, הוא חשב ככה שהוא, גם כן לידי זה, אצלו יהיה מהפך בנפש, הוא יהיה יותר שמח. טוב, עבר מה שעבר, הוא ליצן רפואי, קיבל תעודה, הכל בסדר, הוא הולך להצחיק חולים בבתי חולים, נחמד. אחרי זה כמה שנים שהוא עסק בזה, הוא בא אליי ואמר לי, הפסקתי. אמרתי לו, למה אומר, הליצן בוכה. אבל הפנים מחייכות. זו הצגה. כלומר, זה לא עוזר אם אתה עכשיו הולך להיות ליצן. לא טיפלת בנקודת השורש. אם תטפל בנקודת השורש, אתה לא צריך להיות ליצן, אבל יהיה שמח. ליצנים בוכים. הם חיוך גדול. הם בוכים בפנים. האדם יכול להראות לך, אדם, בסדר גמור. בתוכו, עצמות. למה? כי הרגש כמור. וזה בא לידי ביטוי, מהר מאוד אפשר לדוח. תראה איך אתה מגיב. אתה בא לאירוע שמח, חתונה, הרמצווה, ותסתכל איך אתה נראה. תראה איך כל דבר קטן שלא מוצא חן בעיניך, מפוצץ אותך. תראה כמה רע אתה רואה. תראה כמה שלילה אתה מוצא. באורחים, באוכל, במלצרים, בשולחן, בבילון. אתה בחושך, ידידי. אתה יכול לחייך לצלם. אתה יכול לפזז ולחרקר, ולרקוד, ולהראות פנים שמחות. תצא מן המאגר ויישב בצד, ואני אצלם אותך. איפה? הכל?
אין.
אין. למה? גם הברית.
כי הוא מראה את זה רק מבטא.
גם הברית. זה הסיבה. אחר אומר הרב, מדוע זה? כי הפגימה בברית באופן מעשי, שאדם מאבד את זרעו, גורם לו לא להרגיש יותר שום דבר, כי אדם, גם אם הוא לא אומר את זה, גם אם הוא לא מבין את זה, הנפש הפנימית שלו מבינה את זה. ברגע זה, שנתת פורקן לתאווה המינית היצרית שלך, רצחת את ילדיך. איך אדם יכול לחיות בשקט? איך הוא יכול להמשיך לחייך? יש לך דבר נורא יותר מרצח? ועל אחת כמה וכמה שאב הורג את ילדיו? יש לך זוועה גדולה מזה? אין דבר כזה. אין מציאות כזו, אין דבר יותר גרוע מזה. לכן זה מיום לחושך. אומר הרב, זה החשיכה הפנימית, שאי אפשר לו עוד להכיר לאמיתתו כל ערך של כל עניין נחמד בקשר אמיתי אל כל עניין תחביתי מוסרי. כלומר, למעשה נוצרת מציאות של ניתוק. האדם מנתק בין החלק העדין היקר, החשוב שלו בנפש, שנקרא רגשות. המבנה של הנפש שלנו הוא כל כך עדין, ומה שמפעיל את הרגש, את הנפש, זה רגש. זה התרגשות, זה התלהבות. לא לעוף על עצמך בכאילו, כי זה חיצוני, זה לא אמיתי. לכן בעולם כזה שלנו, אנחנו מתבוננים, אנחנו, אם פוגמים בברית, אנחנו מנתקים בין הרגשות הנעימים, היפים, המדהימים, בעלי הערך, ומפרידים בין החיים הטבעיים, הנפשיים שאיתם נולדנו. תסתכלו בתמונות שלכם או בסרטים שהסריטו אתכם ההורים שהייתם תינוקות. איזה שמחה, איזה עולם שמח היה לנו. בקל היה אפשר להפוך את העצב שלנו לשמחה. היינו רואים איזה במבה, רוצים לקבל, עושים ווי ווי ווי, אותך במבה, אתה הייתה מאושר! ורואים! תמונות של ילדים קטנים, איך הם שמחים כל הזמן? כי הם לא פגעו בברית! אין לו חושך בנפש. לא. אמרת לילד שלך לא, הוא בחר 5 דקות, שעה, כמה?
יכול להיות שיש
לילדים שלא יכולים... תצחק איתו אחר כך, הוא ישמח! זו שמחה. זו שמחה. זה לא חיצוני, הוא שמח באמת.
רק בגלל זה?
גם הברית. גם הברית פוגע בכל. בכל עמוד השדרה של האדם. בכל כוחות האנשים. כי הוא פוגע ברגש. תסתכלו לך, אנחנו לא מרגישים כלום. אין לנו רגש לכלום.
יש
שם משהו. אמרנו שעושים תשובה, זה בסדר. אבל כל מה שלא חוזרים תשובה,
ברור שיש רגש.
הרגש הוא רגשות חיצוניים. הכל הצגות. לא רגש אמיתי, טבעי, שבא מעצם החיים. ואני אומר וחוזר, כל זה עד שהאדם לא עושה תשובה. עד שהאדם לא מפסיק. זה המצב. אדם חי, פועל, עושה בחושך. חושך פנימי. תראו כמה בעיות יש לו בית יש. אין לך בית שאין שם פה ושם בעיות זוגיות. הרגש לא עובד. אהבה של האדם הכי יקר לך ברגעי משבר הופך להיות במצבים קיצוניים לשנאה. איך זה אפשר? תסבירו לי איך יכול להיות. מישהו יכול להסביר לי בשכל? איך אדם יכול לשנוא את בן זוגו, בת זוגו, שנאה של ממש ברגעי המשבר? אני לא מדבר עכשיו שעושים ברוגז.
זה לא שנאה, שנאה.
לא, שנאה, שנאה ממש.
לא, עולים. הוא לא ירצה שהיא תיפגע נגיד.
עוד פעם, איך אפשר להגיע למצב שאתה אומר, אתה מה, אני לא שונא אותה. אבל אני כועס עליה, אני רוצה לדבר איתה.
קורה, מה?
זה צדדים של שנאה. אין קורה, למה זה יכול לקרות?
לכל אחד יש תקופה.
אי אפשר. יופי, למה זה בא? מה השורש? רבותיי, זה לא יכול לקרות אם יש שכל ישר. זה לא יכול לקרות, כי אשתך, אשתך ואתה, זה בשר אחד. אתם בחרתם זה בזה, בחרתם זה בזה מתוך אהבה. איפה האהבה הזאת? היא הייתה אהבה שתלויה ביופי חיצוני, בכסף ובירושה? לא, היא הייתה אהבה. היו רגשות מתפרצים, געגועים. ואחרי שנה, שנתיים, שלוש, עשר, אני קורא משהו ונגמר, זהו, זה היה בעינינו? אז מישהו פה תכמן בדרך. לא, באמת הייתה אהבה. אבל גם הברית, מקלקל כל דבר. כי הרגש הוא קטן, חלש, ואדם הופך להיות פגיע ואגואיסט. הוא רגיש רק לעצמו. צריך לזכור ולהבין, זה שורש כל צרותינו בחיי האדם עלי אדמות. גם הברית. ואני אגיד פה עוד דבר, ואמרתי את זה בעבר ואני אומר את זה גם עכשיו. אין אדם בעולם שלא נכשל בזה, למעט אותם חמישה שמוזכרים בגמרא. זאת אומרת, שזה לא דבר שנכשלים בו רשעים בלבד. גם צדיקים נכשלים בו. השאלה כמה פעמים? השאלה, כן, גם אחרי ניסויים. השאלה, האם זה במזיד? האם זה בשוגג? האם האדם עשה תשובה או לא? אבל זה כישלון אנושי. אדם הראשון נפל בזה. דברים מפורשים בחדר. 120 שנה. אני צריך להבין. זה יסוד החיים הכי קדוש והכי נעלה. וצריך לשמור על זה. אז מי שפגם בזה, צריך לזכור ולדעת שיש תשובה. ומה?
אז איך זה, כאילו, מה העניין של הדבר? כמו גורמים...
זה כמו כל דבר בעולם שאדם מצווה לשמור עליו. נכשלת, זה כישלון אישי.
זה לא אישי, זה העניין.
לא, זה כישלון אישי.
למה אישי?
כי הגמרא מביאה אנשים שלא חתו בזה בכלל.
שלוש...
מה זה משנה? יש עובדה.
אבל הוא בן כלום.
מה זה קשור?
כלום חוץ מחמש
עשרה. עוד פעם, אנחנו לא אומרים עכשיו סטטיסטיקה או לא סטטיסטיקה. יש חטא שהעולם נופל בו. אז אנחנו נבטל את המצווה הזו שזה יהיה מותר. לא, תעשה תשובה ותיזהר.
תיזהר, אבל מה אתה עושה לעשות תשובה?
צריך לעשות תשובה על כל חטא שאתה חוטא. וזה לא משנה אם זה מעט או רב, אם זה הרבה עושים או הרבה לא עושים. זה לא קשור. בחטאים שבין אדם למקום זה חטא אישי. סטטיסטי, רובם נכשלים. אבל בוא נגיד שהלוואי ורובם יעשו תשובה. ותכף נדמי למה חשוב התשובה בזה. כי אנחנו מדברים על חושך. חושך רגשי. כשאיר הרב אומר, אנחנו מנתקים בין העולם הערכי כל כך גבוה הזה שנקרא ברית. מנתקים את עצמנו מהעולם הזה, מהרגשות הכל כך עדינים, מדהימים, קדושים, עדינים. אנחנו מפרידים בין החיים לבינם. והיופי הטבעי שיש בעולם, אנחנו לא רואים אותו.
צריך
לנסות לראות את זה,
אפילו
בפרח. לא, אתה לא שמדים, לא שצריך לראות. הרגש שלך הוא גס. אז אתה יכול לעבור ליד פסולת על הרצפה ולא לראות אותה? לא, אתה לא רואה אותה, היא לא קיימת בשבילך. זה לא פסולת. אתה יכול לראות מישהו שכרגע לא טוב לו להמשיך הלאה, כי אתה לא מכיר אותו.
והיום זה לא אותו מצב,
הרב,
היום זה לא אותו מצב, כי זה אדם יכול להיות שטוב לו ויש לו אחרון, והוא יצא חוצה
לא טוב לו. לא, לא טוב לו בפנים, אבל אתה אדם קולט, אתה רואה אנשים, לכן אמרתי, תסתכלו סביבכם, כמה אנשים יש להם אור בעיניים, כמה אנשים הולכים עם חיוך, אמיתי, כמה אנשים אתם מכירים שבכל דבר הוא טוב, כמה אנשים אתם מכירים שבכל דבר שהם מסתובבים והם חיים, הם רואים את היופי של הבריאה. זה דבר מדהים. אני יכול להגיד לך, תראה את העלה הזה, תראה איזה יופי. כמה אתם יודעים, יש כאלה, ברוך השם. אבל ראיתי בני עלייה, והם מעטים. אתם יכולים להיות כולכם בני עלייה. תשובה גם הברית, מיד הופכת את הכל, בצד שני. ולמה? בואו נראה. אומר הרב, אני בשורה רביעית מלמעלה, בתחילת הסימן. כאשר אני נמצא בחושך, כמו שאמרתי, כאשר אני לוקח דבר כל כך ערכי, ואני משחית אותו, כל שאר הדברים שהם פחות ערכיים ממנו, לא נחשבים. נכון? כאן זה הדבר הכי חשוב. קלקלתי אותי, מה שמתחתיו, אין לו ערך. אומר הרב, כל המוסר של האדם, שימו לב, דברים חדים. כל המסריות של האדם, לא לגנות, לא לשקר, לא לעשות מעשים אסורים, כשאדם פוגם בברית, הוא מתיר לעצמו לשקר ולגנות ולרמות, לעשות דברים אסורים בקל. כי מרסת את הבסיס, אין שום דבר שעומד מעל זה.
אין מה שיחזיק את זה.
אין מה שיאמר. הכל מותר. רק שלא יתנסו אותי. גם הברית. כן.
זה הכל יכול לעזור את
הכל. אנחנו נגיע תכף, עוד שורה שתיים. שאלה מצוין. רגע שהאדם פתאום רואה את עצמו. מנער שלא נכשל אף פעם. עד הפעם הראשונה שהוא נכשל. וזה מחלחל, הוא מתחיל להשתנות במוסריות הפנימית שלו. הוא עובד להיות אדם אחר ממה שהוא מכיר את עצמו לפני הפעם הראשונה. זה מישהו אחר? אם האדם ינסה להיזכר מה הוא היה עוד לפני הפעם הראשונה שהוא נכשל, אני יכול להגיד אלה כמעט בוודאות מוחלטת. הוא היה שמח וטוב בחיים. נכון, היו התמודדויות עם כל חיים. אבל הוא היה שמח. בקלות הוא היה דוחה דברים קשים, עובר אותם, צוחק, שמח, עובר. לא מזויף, אני יודע. הכל דבר קרה יותר קרה.
אבל אפשר לגעת בן אדם תקן, נשאר אותו דבר.
לא, כי מבחינה מוסרית יש שלמות מסוימת, יש עמידה.
כן, אבל השלמות צריכה שזה היה שלם, נשאר שלם וישאר שלם.
לא, 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 לא. תראה, יש אמירה יפה, אני חושב שזה של הרבי מקוצק. היה מאוד ככה חזק בצד ההתמעטות והענבה והביטול, שהוא אמר שלב שלם זה רק לב שלם. אם אתה לב שלם ולא שבור, אתה לא לב שלם, אתה לב שלם. אדם להבין כמה צריך להימנע ולתקן ולשוב בתשובה, לא היום, אתמול, על הפגם הזה. ולא רק זה, אתה צריך להיזהר אתמול ושלשום מכל מה שגורם לו לזה.
הוא לא סמנר.
זה בדיוק, כלמה, נכון, הרגשות נהיים קהים, לא מרגישים כלום. רגש, איך אומרים, גוסס. הוא חי, אבל עם הנשמה מלאכותית. חלק משיר הרב, בעולם שבו יש ערכים, בעולם שבו יש מדרגות של דברים, של ערכי מוסר, העניין המרכזי, העליון, הגבוה, הקטן, של כל הסולם הזה, זה שמירת הברית. כשאנחנו פוגעים שם למעלה, כל הסולם, כל הסולם הלך. זהו. הוא רועד. הוא לא עומד.
כמו שאתה מפיל את הלמטה, אתה...
כן, אתה מפיל בסיס הכל נופש, אתה מפיל למעלה, זהו. אין לה להגיד. יותר מזה, אנחנו יודעים את זה בשיעורים לחינוך חיי משפחה. אני רוצה להזכיר לכולנו, בעזרת השם אתם צעירים, ובעזרת השם תקימו בתים בישראל ולכם אישה וילדים. אמן, כן יהי רצון. צריכים להבין שכשזה יהיה מצד ההיתר והמותר על פי ההלכה, אדם כרגע עזוב עצמו טוב טוב. איך אתם הייתם מרגישים באותו רגע שאתם הולכים לעשות את המצווה כדת וכדין וכהלכה, והיה עולה זיכרון כל אותם השחתות, רציחות שפעלתם? הייתם מסוגלים להמשיך? הייתם מתביישים מעצמכם? זה פוגם בזוגיות, זה פוגם בחיי המשפחה, זה פוגם בנו, באדם עצמו. צריך להבין, בשביל הנאה יצרית של רגע, עושים חיים שלמים. כמובן, לא עושים תשובה. לכן, כל מי שפוגם בברית, כל דבר שיש בו דיון, פנימי, אצלו, בין מותר לאסור, בענייני המוסר, ההנהגות של האדם, ההתנהגות של האדם, התמודדות של האדם, היחס שלו להוריו, חבריו, לאנשים ברחוב, כל ההכרעות שלו, כל ההחלטות שלו, כל ההבנות שלו, הם לא יציבים. והם צריכים כל הזמן חיזוק, אחרת הם מתמודדים. מישהו זוכרים למה? כי בקחתי את הדבר הכי מוסרי שיש וזרקתי אותו להשפעה, כל השעה פחותים ממנו. אומר הרב, אני קורא, אבל אחרי התגברות בתשובה, שאלת איך? מאהבת השם. אני מבין שאני כל כך פגמתי בדבר הכי יקר, העליון, הקדוש, שאני שותף לקדוש ברוך הוא, יש לנו עסק משותף, שאני פגעתי בעסק הזה. ואני בא לעשות תשובה, לא מיראה של העונש, אלא מאהבת השותף, שמאפשר לי להמשיך ולחיות, שמאפשר לי לבנות משפחה, שמאפשר לי להביא ילדים לעולם, שמאפשר לי להמשיך וליצור למרות שאני פגעתי בדבר הזה. כי על פניו אתה צריך להיות ממש ברור. יש לך שותף שהורס את העסק. מה אתה אומר לו? שלום. תתחתן. ואין ילדים. מצטער. לא סומך עליך. אתה משחית את הילדים. אתה הורס, אני לא רוצה לך חלק. תהיה בריא. זה צריך להיות תגובה טבעית, לא? אבל הוא לא. למרות שאנחנו פוגמים. מתחתנים ובאים ילדים לעולם. מאהבת השם. אני עושה תשובה לפגם הזה כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותי למרות שאני הורס את העסק. וסומך עליי מחדש. ונותן לי אפשרות להביא ילדים לעולם. ולמה מאהבת השם? ולא נעירה? כי אם אני ירא, אני שם בתשובה בגלל שאני פוחד על עצמי. כי אני לא רוצה שליחה בי. כשאני בא, עושה תשובה, מאהבת השם, זה התיקון היסודי. לא מאהבה עצמית. אלא בדיוק הפוך. אני לא בתמונה. אני עושה תשובה כי השם אוהב אותי ואני אוהב אותו. אז אם אני הרסתי ערך מוסרי כל כך גבוה, התיקון שלו בערך מוסרי גבוה אחר. אני לא יכול לפרוד את זה בפרוטות. אי אפשר לתקן בזה בקל, בדברים קטנים, לא. צריך אהבת השם לבוא אל התשובה הזו מאהבת השם יתברך. מה אתה אומר?
יש לי פרוט 100 ב-20 שקל.
כן. איך מגיעים לאהבה הזו? איך מגיעים לתשובה כזו? אומר הרב, אם ניכנס כאשר אנחנו רוצים לתקן לפגם הברית לעיון ופלפול והלכות ולעיון בגמרות ובספרים להבין על כמה גודל הפגם, זה עלול לעצור את האדם מהבהלה שיבין איפה הוא נמצא. הוא כל כך יבהל שהוא עלול לוותר. לכן אומר הרב, אתה יודע למה אתה מגיע למציאות כזו שאתה הורס במו ידיך את עתידך, את הקשר של הקדוש ברוך הוא אליך? אתה פוגע בעסק המשותף שלכם בצורה, אני לא יודע להגיד להגיד את המילה, הבזדון. פעם ראשונה בסדר, פעם שנייה מה תגיד? נכשלת, טוב, שוגג, שנייה, שלישית, רביעית ועוד, מה תסביר? כבר אתה יודע שזה לא בסדר, למה אתה ממשיך? תאמה שבאה בשותפות. בסדר, יש שני שותפים, אחד עשה טעות, טוב, תן, עוברים הלאה. עוד פעם אותו דבר. תעשה טעות אחרת, טוב, אני מבין, אבל למה עוד אותה טעות? כבר דיברנו על זה, לא? אז למה אתה חוזר על זה? בוא ניפרד משהו. לכן אהבת השם היא הפתרון. איפה לומדים את זה? כאשר האדם משחית את זרעו, זה אומר שהוא לא מכיר ולא מבין את מי שאמר והיה העולם. הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא מסנטימטר. הוא לא רואה אותו בכלל. איפה אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא, את גבורותיו, את מעשיו, את נפלאותיו, בלי לעיין, אלא פשוט לקרוא ולהתלהב בסיפורים. סיפור? תיאורים של סיפור. איפה מוצאים את זה? בספרי האגדה. באגדות חז"ל. על פלאי הבריאה. על היופי. שאתה מבוא חובה בעולם. אתה מתלהב, אתה מתלהב, וואו, וואו, איזה יופי, כן? מתלהב. מתחיל פתאום להחזיר לתודעה שלו, שיש בורא לעולם, והוא כל כך נפלא, והכל כל כך מורכב, וכל כך בהשגחה, והכל מדהים! אתה רוצה לעשות תשובה גם עברית? אומר הרב, אל תקרא לזה פלפולים. אומר הרב, תקרו בפנים, אבל לכן גמות בתשובה מאהבת השם, עם העיון באגדה, ללמוד ספרי אגדה, אגדות חז"ל. לקרוא, ללמוד. שמתוך כך, האדם מכיר את מי שאמר והעולם. אדם מתבונן ופתאום רואה מבחוץ את כל היופי הרוחני, האלוהי שיש בעולם. הוא מחזיר לעצמו את הראייה של הערך של מה שהוא רואה. אומר הרב, זה התיקון. אבל מה פה הרב חידוש עצום בשורות האחרונות. מאיר עליו כוח יסוד הטוב. האדם מעורר את הטוב שיש בו. אחרי שהאדם מעורר את הטוב שיש בו, האדם מתמלא מה? כוחות. הוא מתמלא שמחה. פתאום הוא רואה טוב. ואף על פי, סליחה, אז הוא מתעלה. כבר הוא טיפס. מתחילה על ידי עצם נקודת האמונה, כי הוא מאמין שאם הוא באמת עושה תשובה על דם הברית, הוא מתחיל להתלהב מהקדוש ברוך הוא. הוא מתחיל להרגיש. הרגש שלו מתחיל להיות עדין מחדש. זהו, זה בא מתוך אמונה. אמונה שהקדוש ברוך הוא רוצה בתשובת האיש, כי לא אכפוץ במות המת, כי בשובו מדרכו בחייו, ודיברנו על זה בימים הנוראים, לא הבנתי, כי לא אכפוץ במות המת, הוא כבר מת. מה זה הניסוח הזה? במות המת הוא כבר עליו השלום. אלא לא, הוא חי מת, הוא מת בפני. אני לא רוצה, כי אם בשובו מדרכו לחייו, שיחיה, חיים אמיתיים, חיים שמחים, חיים עם ערכים, אף על פי שאינו מרגיש בבירור ציוב פנימי. עדיין האדם שמתקן את הפגם הזה, בתחילה הוא לא מרגיש את השינוי, הוא לא רואה את האור. אומר הרב, זה עובד. אל תבטר, תלמד ספרי אגדה וחז"ל. ובוודאי, עשית תשובה. תשובה משמעותה קודם כל להפסיק, לא רק להשחית את הברית בפן המעשי, אלא להפסיק ולהתנתק ולחתוך כל דבר שמביא אותך לזה. על דרך המשקל, הדוגמה, אתה לא מרגיש טוב, ואתה הולך לרופא, והוא אומר לך, ידידי הנכבד, יש לך משהו פשוט, לא נורא, סטרפטוקוק בגרון, חיידק, קצת אלים. תיקח אנטיביוטיקה 10 ימים, או 6 ימים. אל תפספס. ואל תאכל, סתם אני אומר את זה כדוגמה, אל תאכל מלפפונים, לא לאכול דגים, ולא לאכול שמן, לא להשתמש בשמן זית, עד שאתה גומר עם האנטיביוטיקה. אם אנחנו נראה אדם שעושה בדיוק ההפך, מה נאמר לו? אתה פשוט לא נורמלי.
זה אולי קטן, אבל...
אתה לא נורמלי. זה מסכן את החיים שלך, כי סטרפטוקוק, כשהוא לא מטופל, הוא מסתבך, גם יכול להוביל לו עלינו לבית העלמין. מה זה? דבר פשוט, זה הרבה אנשים היום יש את זה. המון. החיידק שנמצא בגוף, אצל כולם. כשמערכת החיסון תקינה, היא מכריעה אותו. היא נחלשת, הוא קופט החוצה. ואלה, אומר הרב, אתה לא מרגיש. דע לך, זה עובד. היסוד הזה, מרוב שהוא כזה קדוש ונעלה, כי כשאנחנו עושים עליו תשובה, הוא עצמו, החטא הזה עצמו הופך להיות מה? המסייע הגדול לתיקון. כי למה? בהתחלה, אני לא מרגיש שינוי. אבל, התגברתי. וואו. כוח. אופה. זה מגרה אותי. עידן כזה, עידן אחר, קשר כזה, קשר אחר. ידידות, חברות, וואטסאפים, פייסבוקים, סמסים. עם בנות, זה מגרה אותי. אני חותך. הצלחתי. וואו, איך היה קשה ללחוץ על מחיקה מהקבוצה. וואו. עשיתי את זה! יש! שלב הבא. אתה מרגיש כוחות. אדם מתעורר. הרגשות שלו הופכים להיות עדינים. הם ישים הדברים הנכונים. הוא מתחיל לראות טוב. אז בהתחלה אומר, זה ייקח זמן. זה לא מהרגע להרגע. אחרי שיצאת מהקבוצה, מחקת את עצמך מהקבוצה, אתה בניקרון ויעצור, נפרדת מידידה, חברה. אני לא, אני דעתי בנושא הזה, בגלל שלכם אתם מכירים, אתם פשוט, מי שיש לו, הוא פשוט לא בסדר, הוא פשוט לא בסדר, הוא הורס את עצמו בידיים. בידיים של עצמו הוא פוגע בעצמו, באופן הכי עמוק, הכי קשה שאפשר. אפשר להגיד את זה, גם אם זה לא נעים לכם. אין בזה כלום, שום ערך, שום עניין, חוץ מיצרים. לא כל הרגיל, לא, מה פתאום, זה בסדר, אנחנו לא, שומרים נגיעה. שמעתי, הבל, שטויות, לא נכון. זה גירוי יצרים נטו. שם מתחפש כמו ליתן, פעם אף אדום, פעם אף ירוק. זה נראה מבחוץ נהדר. זה גורם לדברים הכי נוראים שיש. לארץ החיים, לארץ העתיד, הקשרים האלה. להשחתה. זה גורם, זה אלו הם הגורמים. צריך להבין, זה גורם המחלה. המחלה היא אצלנו. של הזכרים. והרופא אומר לא לקחת ולא לאכול, זה מסוכן. איך אמרתם לי קודם? אם אני רואה מישהו שהולך הפוך נגד ההצעה של הרופא, מה אנחנו אומרים לו? אתה לא נורמלי. לכן אומר הרב, בהתחלה יש תחושה כזו עמומה, מתנדנדת, כי המצב הוא חודות, לא פשוט. אבל, עם כל המצוקה הנפשית והקשיים של הניתוק, של ההפסקה, של התרחקות רחוק, הכי רחוק שאפשר מכל מה שגורם, למרות העצב הזה שמתלווה, הקושי הזה שמתלווה, נכון, האתגר הזה, היא מעוררת ומסירה לאט לאט את החושך. היא חופרת בלכלוך, היא קודחת באשפה, היא מפוררת את כל הרע ומוציאה אותו החוצה. והנפש מתנקה, והרגש מתעדן. אז היא משפיעה על כל כוחות הנפש מלמטה ועד למעלה. והאדם הופך להיות אדם שמח. אדם שרואה את הבריאה, את היופי שלה, לפרטי פרטים. איך אומרים? שום דבר לא בורח לו מהעיניים. כי הוא רואה את היופי. הוא מרגיש את היופי. הוא מכיר במי שאמר והיה עולם. לימוד הנגה. סיפורי חז"ל. זה דרך. לצאת מפגם הגוף. וכמובן, לעשות תשובה. להפסיק. להפסיק עם הפגם המעשי, ולהפסיק עם כל הגורמים שמביאים לזה. יהיה רצון. כן. כן, יהיה רצון. שיהיה לנו את הכוח לומר. באמת, לעמוד בברית. תזכרו בברכה, אתם לא זוכרים, הייתם קטנים. אבל כשעשו לכם ברית, אומרים להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. לזכות בברית הזאת. בברית של קדושה. והריחוק הזה שאני מתרחק מן הברית, וסליחה, מפגם הברית, שאני בורח, שאני במי שזהו יהיה נוראי אבל. היא יוצרת קרבה חדשה. יש שידוך מחודש בין הקדוש ברוך הוא לאדם. יש חיבור חדש. זה מה שאומר הרב, הריחוק עצמו נעשה קירוב. הרמב"ם מביא את זה גם כן, בהלכות תשובה, כשאדם חוטא, יש לו הגדרות, וכינויים לא נעימים בכלל. שנוא, חוטא. כשאדם עושה תשובה, נקרא אהוב, רע, חבר. שמתוך שאור הצדק המורגל, אינו פועל עליו כבר לאחיותו, מוצא הוא בעצמו עוז צמאון, להעלות את הציורים למעלה יותר יום, ונמצא שהזדונות מתהפכים לזכות. עם אחרות, כאשר האדם לא יכול לסמוך על הטבע הנפשי האישי שלו, הוא צריך למצוא דרכים שהוא יוכל להתאפס בהם, עוגנים מוסריים שיהיו מספיק חזקים כדי שבשעה שהוא עלול ליפול הוא יושיט יד ויתפוס בעוגן הזה וזה אך ורק בהבנה של מי שאמר והיה העולם להכיר באמת בנוכחותו של הקדוש ברוך הוא. כדי שההבנה הזו תשפיע על כוחות הנפש. פה למעשה הרב מסיים את הפסקה הזו על ברית, כי בסך הכל זה הסעיפים שהוא כותב על הברית. יש גמרא במסכת יומא, בדף פח עמוד א', שם הגמרא למעשה מדברת על זדונות שמתהפכות לזכויות. ואם אנחנו בונן רגע בצד השכל הישר, תראו לעצמכם שבן אדם עבר עבירה, לא מדבר עכשיו בן אדם למקום. אדם בא וגנב לך משהו. גנב לך משהו. עשה תשובה. בא אליך, ביקש סליחה, החזיר לך את הגניבה, שילם כפל. לא. יותר הוא לא גונן. אבל נגיד לו. טוב, שם כוח. נכון? יום. בואו פשוט. האם יעלה לשכל להגיד שהגניבה שגנבת עכשיו נרשום לזכותך? מה פתאום? תודה רבה ששחררת את העסק. חזרת לנקודת האפס. מה, אתה עוד תרשום את זה עכשיו בפלוס? כאשר אנחנו עושים תשובה אמיתית, יש לנו הבטחה מהקדוש ברוך הוא. שמה שעשית בתור חטא, בזדון, ההתמודדות שלך והאתגר שלקחת על עצמך, לתקן ולעשות תשובה מאהבת השם, מהכרת גדלות השם בעולם, זה עצמו יהיה לך זכות. החטא הזה הופך לזכות. למה? כי הוא זה שהביא אותך לזה. זה לא אומר שאתה תחטא כדי ש... זה תשובה, זה חטא והשוב. חטאת ונפלת ועשית תשובה מתוך הכרה של מי שאמר והיה העולם, זה הופך לזכות. כשאדם מתקן באותו רגע את הפגם בנפש, וזה עומד לזכותו של האדם. כי הגוס באותנו גרימון. Thank you.